כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת בבא בתרא בדף י"ח, פרק שישי, פרק המוכר פירות. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה של רינה תושה שרה עידה, בת רבי יוסף ועדה פוריה אתל, ולרפואתה השלמה והמהירה של פני פאינה, בת שורה בת שבע, שהקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה והחלמה מהירה בתוך שאר חולי ישראל. אומרת המשנה, המוכר פירות לחברו ולא צמחו. כלומר, המשנה שלנו עוסקת באדם שמחר תבועה, כך מבאר הפני משה, לחברו, והתבועה, כלומר הזרעים הללו, לא צמחו. כעת נוצר ויכוח בין המוכר לבין הקונה. הקונה טוען כלפי המוכר, גרמת לי הפסד גדול, שהרי מכרת לי זרעונים לצורך גידול תבועה, והיות והזרעים הללו לא הצמיחו, הרי שהם היו מקולקלים, ולכן עליך לפצות אותי, לפחות להחזיר לי את שווי אותם הזרעים. לעומת זאת טוען המוכר, אני מכרתי לך זרע לצורך אכילה, ולא לצורך זריעה. ומכיוון שזה היה ראוי לאכילה, ורק לא היה ראוי לצורך זריעה, הרי שלא גרמתי לך נזק. אומרת המשנה באופן כזה, אפילו אם הוא מכר לו זרע פשטן, שרוב הדין שרוב העולם לוקח, קונה את זרע הפשטן לצורך זריעה, הרי שאינו חייב באחריותו, המוכר לא חייב לפצותו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, זרעוני גינה שאינה נאכלין, חייב באחריותן, שהרי שם היות ורוב העולם לא אוכל את אותם זרעוני גינה, הרי הם אינם רואים לאכילה, הרי בוודאי שאם הם לא רואים לאכילה, הרי קנה אותם הקונה לצורך זריעה, וכיוון שהתברר שהם לא היו רואים לזריעה, הרי שבאופן כזה עליו לפצותו. הבבלי במסכת בבא בתרא, בדף צד"ג עמוד ב' מבאר, שכל המשנה היא דעת רשב"ג ואין כאן מחלוקת. ובא רשב"ג לומר שדווקא זרע פשטן, הרי שאין המוכר חייב באחריותו, כיוון שיש מיעוט הקונה אותו לאכילה. אבל זרעונים כמו זרעוני גינה, זרעוני פשטן, שאינם נאכלים כלל, הרי שבאופן כזה הוא חייב באחריותה. ממשיכה המשנה ואומרת, המוכר פירות לחברו, הרי זה מקבל עליו רוב התינופת לסאה, כלומר, הולך הקונה, בודק את התאנים שהוא קנה, ומגלה שיש שם הרבה מאוד פסולת ולכלוך, והוא מעוניין להחזיר את אותה פסולת למוכר, לפחות לנקות את זה מהמחיר. אומרת המשנה, הקונה מקבל עליו רוב התינופת, אפר, אבנים, צרורות, וכל מה שנכנס שם, הרי שהוא מקבל רוב התינופת לסאה. תאנים, אומרת המשנה, היות וכך מקובל אצל המוכרים שבסחורה שלהם יש עירוב של אפר צרורות ואבנים. אומרת המשנה, אם הוא מכר לו תאנים מקבל עליו 10 מטליות לסאה, כלומר 10 תאנים מתוך 100 שיהיו תאנים מתולעים, מרתף של יין הוא מקבל עליו 10 כוססות לקוף קנקנים, שכך הוא טבעו של עולם שיש בקבוקי יין, קנקני יין, חביות יין המחמיצות, ומקובל שעשר חביות מתוך 100 יהיו 10 חביות מקולקלות. ואם הוא מכר לו בשרון, הרי הוא מקבל עליו 10 פיצעות ל-100, כלומר, בשרון שם היו מייצרים קנקנים, מייצרים חביות, ושם היה מקובל שאתה יכול לקבל קנקנים, פיצעות, כך לשון הפני משה, שאינן מבושלות כל צורכן ושואבות את היין. הרי שהוא יכול לקבל 10 קנקנים כאלה, לא טובים, מקולקלים מתוך 100. המוכר יין לחברו והחמיץ, אינו חייב באחריותו, כלומר הקונה לא יכול לבוא בטענות למוכר, מדוע יין החמיץ, ואם יודע שאינו מחמיץ, אם המוכר ידע בזמן שהוא מכר שהיין הזה עומד להחמיץ, הרי שבאופן כזה, הרי זה בגדר מקח טעות, לשון הפני משה, ואם יודע שאינו מחמיץ, כלומר שאינו מתקיים, וזה אמר לדי למקפה הוא צריך ולשותו, כלומר, הקונה אמר לו, אני רוצה יין שיחזיק מעמד לאורך זמן, הרי זה מקח טעות. מדוע? כי היה למוכר להודיע לו שאין יינו מתקיים. ואם אמר לו, יין מבוסם, אני מוכר לך, לשון הפני משה שיתקיים, חייב להעמיד לו שיתקיים עד העצרת ומשם ואין לך חום מתקלקל. אבל אם הוא אמר לו שהוא מכר לו יין ישן, מה ההגדרה של יין, של יין ישן? זהו יין בן שנה משל אשתקן. ואם הוא אמר לו אני מוכר לך יין מיושן, הרי שהוא צריך ליתן לו לשנה פני משה, יין משל שלוש שנים משנה דקודם אשתקד, וצריך שיתקיים ולא יחמיץ עד החג, כדי שיהיו שלוש שנים שלמות. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיא דברי המשנה. אומרת הגמרא, תניא המוכר פירות לחברו ולא צמחו, אפילו זרע פשטן אינו חייב באחריותו. כלומר, המוכר לא חייב לפסוד את הקונה, למרות שהפירות הללו זרע אותם הקונה, והם לא צמחו. כלומר, הזרעים הללו היו זרעים מקולקלים. ואם יתנה הקונה עמו מתחילת הזרע, כלומר, אמר הקונה למוכר, אני קונה ממך את אותם זרעים לא לאכילה, אלא לזריעה. באופן כזה חייב המוכר באחריותו. שואל הירושלמי, מה הוא נותן לו? כשהמוכר צריך לפצות את הקונה, באופן שהמשנה סוברת שהוא חייב לפצות אותו, מה הוא צריך לשלם לו? משיב הירושלמי דמי זרעו, ויש אומרים שאף נותן לו דמי יציאותיו, את כל מה שהשקיע הקונה, בחרישה, בזריעה ובכל היתר. למדנו במשנה שאדם המוכר פירות לחברו, הרי זה הקונה מקבל עליו רוב התינופת מתוך שאה, כלומר למרות שאין שם שאה נטו של פירות, אלא מעורב שם רובע, רבע מתוך השאה של לכלוך, של צרורות ושל חול, הרי שהדבר הזה מקובל. והיות והמשנה בכליים רש פרק ב' כפי שמביא הפני משה אומרת, כל שאה שיש בו רובע זרע ממין אחר ימעט, עד שיהיה פחות מרובע, והסיבה הוא משום חומרה דכליים הוא, דאמו דאין רובע בטל בשאה, ויש לחשוש לאיסור כליים, מביא הירושלמי את אותם חילוקי דינים שיש בין כליים לבין סוגייתנו. הכה כאן ראינו שהקונה מקבל עליו רוב התינופת מתוך שאה. ברם תמן ימעט, שם בכליים למדנו שאם יש רובע ממין אחרת צריך למעט מאותו המין כדי שיהיה פחות מרובע. זה כבר חילוק אחד. חילוק שני, הכה ובלבד תינופה. כאן הקונה אינו מקבל עליו אלא תינופת שרגיל הוא להתערב, אבל מין אחר הוא לא מקבל עליו. כי זה טבעו של עולם שמתוך הפעירות יש גם לכלוך. ברם תמן מין, שם בכליים המשנה אומרת שגם אם יתערב מין אחר עמו זה גם מקובל. הכה כאן למדנו ובלבד כדרך מגעו. כלומר כאן הקונה לא מקבל עליו רוב התינופת, אלא אם כן התינופת הייתה מתחילה מעורבת בפירות. אבל אם המוכר יערב לאחר מכן הדבר יהיה אסור. ברם תמן, שם בכליים למדנו ובלבד כדרך מסיעו, שם אסור גם אם יתערב מין אחר בדרך הילוכו מהשדה לבית. שהרי שם בכליים נחלקו את הנקמה. ורבי שמעון, האם דין זה נאמר רק שהרובע הוא ממין אחר? או גם שהוא משני מינים? רבי שמעון סבר שדין זה לא נאמר אלא כשהרובע הוא ממין אחד. אבל שני מינים שבשניהם יחד יש רובע, הרי הם אינם מצטרפים ולא צריך למעט. וכאן, אותו רבי שמעון מודה, שאפילו אם התינופת תהיה מכמה מינים, לשון הפני משה ואחר ודאי מודד אפילו הפסולת מכמה מינים מקבל עליו הרובע. אלא דעת המשה משום כליים הוא, וכסבר רבי שמעון שני מינים אינן מצטרפים. ברמתמן מסיים הירושלמי ואומר, רבי שמעון אומר שני מינים הן ואינן מצטרפים. זאת בניגוד לכליים, שבכליים אנחנו אומרים ששני מינים שביחד ירכיבו יותר מרובע, זה לא יוגדר כרובע ממין אחר. כי צריך שמכל מין יהיה רובע ומעלה, ואז זה יחשב לאיסור כליים. רבי חייא בר אבא שאל שאה חיטין שנפלה לתוך מאה של שעורין. ויש שתקנו וגרסו כאן, שמדובר כאן בשאה תרומה שנפלה לתוך מאה של חולין, שהכלל הוא שתרומה בטלה אחד במאה. כהן וישראל מהו שיחלקו את השבח? הלא באופן כזה, הרי שאה של חיטין שנפלה לתוך מאה של שעורין, נשאלת השאלה, האם המוכר והקונה יחלקו את השאר? והספק מבאר הירושלמי לעניין תרומה ומשום דקיים על הנשרי הכלל הוא, שבדרך כלל תרומה בטלה באחד ומאה, אלא שיש להעלות לאחר מכן, לאחר ביטול התרומה, ברוב בפי מאה חולין, צריך להרים שאה מתוך כל התערובת, ולתת לכהן מפני גזל השבט. ואם לא העלה את התרומה אל הזרה את הכל כמות שהן בתערובת אותה השאה, וגידולי מדומה חולין הן, כפי שהמשנה בפרק ט' בתרומות אומרת, כן יש מקום להסתפק, האם הוא צריך ליתן להכהן השבח של אותה השאה לפי חשבון או לא? האם נאמר שהיא נתבטלה או לא נתבטלה? שהרי ברור שאם הוא לא העלה שאה לכהן, והוא זרה את הכל, הכל כאן חולין. אלא יש מקום להסתפק, האם כעת הוא צריך לתת לכהן דמי תרומה, או גם את שבח הזה. הרבי יצחק בטבלה שאל שעת תרומה שנפלה לתוך מאה של חולין. מוכר ולוקח, מה הוא שייך לקרוא את השאר? והפני משה גורס כאן, רבי יצחק בר טבלאי שאל שאח יתין שנפלה לתוך מאה של שעורין מוכר ולוקח מהו שיחלקו את השאר, ומבאר הפני משה את הספק לומר שמחר לו מאה שאה של שעורין. ונפלה בהן אחת של חיתין של המוכר מהו? האם אנחנו אומרים שצריך הקונה להחזיר לו את השאה היתרה שלא מחר לו, ומן התערובת הוא מחזיר לו כפי שנתערב עכשיו, או שמה נאמר לו יכול הקונה לומר לו אי אפשי בחיתין שלך? האם נאמר שהקונה חייב לתת לו שאה מהתערובת, או שיכל הקונה לומר לו, אין רצוני בשאה זו, ומעדין אתה צריך לקח את החיטים שהתערבו בתוך הסוהרים, ומכיוון שאין לך את היכולת לברור כל חיטה וחיטה, אומר הקונה שנחלוק את השאה, וייתן למוכר רק חצי שאה מכל התערובת. משיב הירושלמי על ספק זה, אמר רבי בון ברכי הנשמעינה מעדה, הבורר צרורות מתוך קריו של חברו חייב לשפות לו, כלומר מה הדין אדם שהולך לחנות הירקות? והוא ראה שבמדף, היכן שמונח הבצל, יש שם הרבה מאוד לכלוך. הולך אותו יהודי, מוציא את כל הלכלוך מהבצל. הרי הוא גרם נזק למוכר. שרים הלכלוך היה נותר, הרי המוכר היה מרוויח שגם הלכלוך היה עולה על המשקל, והוא היה מרוויח יותר כסף. היות וכך, בא המוכר בתביעה לאותו אדם ואומר לו, גרמת לי הפסד. שרים, הייתי מוכר את כל הבצל, הייתי מקבל כסף גם על הפסולת, ואתה יוצאת לי את הפסולת. הרי שאותו אדם לא יכול להשיב את הפסולת לבצל, כי אסור לערב לכתחילה. הרי הפסולת שהייתה שם, הייתה שם כתוצאה, מכך שכשלקטו את הבצל מהאדמה, הרי שבאופן טבעי התערב בתוך הבצל גם לכלוך, כל מיני פירורים, גושים של אדמה, ויתר הלכלוך שהצטבר במהלך הדרך מרגע שהבצל נלקט מהאדמה עד שהוא הגיע למדף אצל המוכר בחנות הירקות. אז לערב את הפסולת כעת אי אפשר. לכן הוא חייב לפצות אותו ולשלם למוכר על מה שהוא גרם לו. נמצאנו למדין מכאן שגם כאן חייב הקונה להחזיר למוכר את אותה השאה. וכשהוא מפצה אותו, הוא מפצה אותו, למרות שהוא נותן לו גם חיטין וגם שעורין, הוא ייתן לו שאה, חיטה ושעורה ביחד. רבי בון בר כהנא אמר, באומר צבור והקנה, מתי אנחנו אומרים שהקונה חייב להחזיר למוכר שאה של חיטין שהתערבה בתוך המאה שאין של שעורין, והוא חייב להחזיר לו שאה בכל מצב, גם אם זה שאה מעורבת חיטין בשעורין, למרות שאין לו יכולת לברור את אותה שאה של חיטין. באומר צבור והקנה, שמתחילה הוא אמר, מאה שאין של צהורים צבורים כאן, ולאחר מכן נפלה שם שאה של חיטין לתוך מאה השאין של שעורין. אבל אם היו צבורים משעה ראשונה, אם מראש הוא מחרה לו. מאה שאין של שעורים, שמעורבת שם שאה של חיטים, לא בדע, כעת הוא לא צריך לפצות אותו ולא כלום, שהרי מראש דעת המוכר הייתה למחור לו את הכל, ויש כאן, ויש בנותן טעם להזכיר כאן את הגמרא, במסכת ביצה בבבלי, בדף למד ח' ששם הגמרא מבארת, שאין ביטול ברוב בדיני ממונות, כלומר אם אדם נפל לו 100 שקל שלו, לתחריך של 200 שטרות של 100 של חברו, הרי בוודאי שחברו לא יכול לטעון בפניו, 100 שקל שלך התבטלו ברוב שלי, ויש מקום להזכיר שם את הגמרא שעוסקת בכך שאין דין ביטול ברוב בממונות. תני ממשיכה הגמרא ואומרת, 100 חביות אני מוכר לך. חייב להעמיד לו יין יפה, כי רוב היין הנמכה באותו המקום, למרות שהם לא סיכמו במפורש יין יפה. ואם אמר לו 100 חביות יין אלו, כך גורס כאן הפני משה, כך הוא אמר לו אני מוכר לך, חייב להעמיד לו יין יפה, כי רוב היין הנמכה באותו חנות, למרות שבאותה חנות באופן אישי, באופן ספציפי, הוא מוכר יין פחות טוב מיתר המקומות, כי הוא אמר לו, חביות אלו. ברגע שאתה אומר חביות אלו, הרי אתה צריך למכור לפי מה שנמצא כאן. ואם אמר לו, 100 חביות אלו אני מוכר לך, אפילו לא הזכיר לו את המילה יין, אומר הפני משה, ולא אמר יין, אם כן אפילו חומץ, אפילו כולו חומץ הגיעו, דקמות אלו שאין אמר לו, ולכן מה שיש בחביות, את זה הוא קנה. מבאר הירושלמי למדנו במשנה המוכר יין לחברו והחמיץ אינו חייב באחריותו. רבי חייא הברווה מבאר שמדובר כאן בשהיו הקנקנים ללוקח. כלומר, בא הקונה עם חביות שלו והמוכר עירה יין מחביותיו לחביות הקונה. ולכן הוא אומר לו, יחיל מימר לשתייה מחרטיב לך. כיוון שלשתייה מחרטיב לך, הרי אם היית שותה מיד, היינו היה מספיק להחמיץ. זה שישתה את היין בביתך מספר ימים, הרי שאיני צריך לפצותך על זה. כעת עובר הירושלמי לדין נוסף. בדק חבית להיות מפריש עליה והולך. כלומר, אדם יש לו יין בביתו. נגיד יש לו בבית שלו גלון של 10 ליטר של יין של תבל. כך יש לו בבית. בחנות שלו הוא מוכר יין. יש יהודי שרוצה לקנות יין מיוסר, יש יהודי שרוצה לקנות יין ללא הפרשת תרומות ומעשרות, שלא יפרישו ממנו. אם יהודי מגיע ורוצה לקנות בחנות שלו יין מיוסר, הרי נניח הוא קונה 100 ליטר יין, אז על מה הוא מפריש? הוא אומר לו, אין שום בעיה. היין בביתי, הרי יש לי בבית שלי חבית של יין של 10 ליטר, עליה מתוכה אני מפריש על היין הזה תרומות ומעשרות. כך הוא הולך יום, יומיים, שלושה ימים. לאחר שלושה ימים הוא בודק את היין בביתו, והוא מגלה שהיין בביתו החמיץ. הרי שאם אתמול, כשהוא מחר יין ואיסר, הרי היין שבביתו החבית 10 ליטר, היין כבר לאחר תהליך ההחמצה, הרי שההפרשה שהוא יפריש אתמול לא הועילה, שהרי הוא יפריש מיין שהחמיץ על יין בחנותו שלא החמיץ, בוודאי שלא יקום ולא יהיה, ההפרשה הזאת לא הועילה. אבל אם ברגע שהפרשת אתמול, היין בביתך לא החמיץ עדיין, ורק היום הוא החמיץ, הרי יוצא שאתמול ההפרשה הייתה כדת וכדין, אותו יהודי שקנה יין מאוסר, הוא שותה באמת יין שהופרישו עליו תרומות ומעשרות כדת וכדין, אלא שמסכן הכהן, היין שהפרישו, שיחדו בעבורו, החמיץ. אבל ברוב המקרים, אנחנו לא יודעים מה היה אתמול ושלשום, האם היין כבר החמיץ או לא החמיץ, האם ההפרשה הועילה או לא. לכן אומרת הגמרא, בדק חבית להיות מפריש עליה והולך, עד שלושה ימים, ודאי, מכאן והילך ספק. אומר הירושלמי, רבי סימון אני רק מדגיש, בבבלי גורסים מכאן והילך עם א', בירושלמי גורסים מכאן והילך עם א'. רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי אומר שלושה ימים הראשונים, ודאי יין. האחרונים חומץ, כלומר, אם נניח בדקת בפעם האחרונה את היין שלך בביתך לפני שבוע, אז השלושה ימים הראשונים שהפרשת, ודאי יש להניח שהיין עוד היה יין. שלושה ימים האחרונים הם בוודאי חומץ, כלומר אתמול שלשום ואתמול שלשום, הרי בוודאי שצריך להניח שהיין החמיץ כבר. אמצעיים בין השלושה ימים הראשונים לשלושה ימים האחרונים, היום באמצע, ספק. אמר רבי אבהו, אני שמעתי ממנו מה מבן. אני שמעתי מרבי יהושע בן לוי כך, אבל חלוק עליו רבי יוחנן. אומר רבי יוחנן, עד שלושה ימים ודאי יין, מכאן ואילך אפילו אתמול זה עדיין בגדר ספק. הנפקמין אם זה ספק או לא, האם בוודאות צריך להפרישו תרומות ומעשרות או לא. דין נוסף בהקשר לכך מביא הירושלמי. רבי לה בשם רבי אלעזר, רבי יסה בשם רבנין דאלין ושמין בבי מדרשה, אלו שאלו ושמעו בבית המדרש של בר איטיאן במחת כהדד רבי יהושע בן לוי בחבית. בדומה למחלוקת של רבי יהושע בן לוי בחבית, יש מחלוקת דומה לגבי מחת. מה הדין אדם שאיבד מחת שופה? כלומר, יש מחת שהיא בגדר כלי. אם היא כבר בגדר כלי, הרי שהיא יכולה לקבל תומה וטהרה. יש מחת שהיא לא בגדר כלי, אם היא לא בגדר כלי, הרי שלא שייכים בדיני תומה וטהרה, שהרי תומה וטהרה, הדינים הללו רלוונטיים רק לגבי כלים. נגיד אם כלי שנטמע נשבר, הרי שהוא נטהר על ידי כך, כי הוא כבר לא כלי. ואם נמצא באמצע הליך ייצור של כלי, ותמי יגע בו, היות ולא היה כאן גמר מלאכה של הכלי, הרי שגם אם אני בשלבים הסופיים והאחרונים של יצירת הכלי, אם לא היה עדיין גמר מלאכה, הרי שהכלי הזה לא יכול לקבל תומה. כלומר, בשביל לקבל תומה וטהרה, הכלי צריך קודם כל להיות בגדר כלי. אם כן, מחת שופה. מחת שופה זה מחת שנשתייפה כליל, כלומר, זה כבר כלי, ובה הומצאה חלודה. המחת הזאת היא כלי ונטמעה, וכעת המחת החלידה. היות והיא החלידה, בטל ממנה שם כלי, והיא נטהרה. רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי אומר שלושה ימים הראשונים ודאי טמאה. כלומר, אני כעת מצאתי אותה בגדר חלודה, ולכן היא כיום טהורה. הרי כעת המחת טהורה. וכשהמחת הייתה כאן, נגיד לפני שבועיים, היא עוד הייתה כלי. במהלך השבועיים היא החלידה וכתוצאה מכך היא נטהרה. במהלך השבועיים האלה היה נגיד טהרות שנגעו במחת הזאת. אני לא יודע אם המחת הזאת הייתה באותו זמן בגדר של כלי טמא, שתימת את הטהרות, או שהוא כבר החליד, והוא כבר לא כלי, והוא כבר טוב, והוא לא תימת את הטהרות. הרי שבאופן כזה רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי אומר בדומה לחבית, שלושה ימים הראשונים ודאי טמאה האחרונים טהורה, אמצעים ספק. אמר רבי אבהו, אוף שמעתיה ממנו, אני גם שמעתי כך בשם רבי יהושע בן לוי. אבל מה מי בעד מה אני אעשה, ומה רבי יוחנן לא רבי יוחנן חלוק עליו. רבי יוחנן אומר עד שלושה ימים ודאי טמאים, בשלושה ימים הראשונים, אז היא הייתה בגדר תמיהה. אבל מכאן ואילך ספק, אפילו בשלושה ימים האחרונים, זה עדיין ספק. למדנו במסכת גיטין, שיין מגיטו מפרישים עליו בחזקת שהוא יין עד 40 יום. לאחר מכן כבר אי אפשר להפריש כי שמה הוא החמיץ. רבי חייא בר אבא שאל, מה הדין אם האדם לא בדק את היין בתום ה-40 יום, האם זה עדיין יין או שזה החמיץ? הוא בא בסוף שבוע, ומצאו חומץ. ברור. אומר הירושלמי, ברור או מכאן הוא לאבא? האם אנחנו יכולים לומר בוודאות שמתום ה-40 יום עד לאחר שבוע כבר היין בגדר חומץ? או שמה נאמר שמתום ה-40 יום ועד עכשיו הוא בגדר ספק? רבי יצחק שאל, עבר הפרק בסוף 40 יום. כוחו של פרק ביטל כוח 40 יום, או כוח 40 יום ביטל כוחו של פרק? הלא חכמים ורבי יהודה חלוקים. לדעת חכמים, יין מגיטו, יין מגיטו זה הכוונה יין שעכשיו הוא נוצר, עכשיו שחטו את הענבים, מאותו רגע ועד תום 40 יום הוא בגדר יין מגיטו, הרי שלפי חכמים הוא בחזקת יין, עד תום 40 יום. לפי רבי יהודה, עד הפרק הוא בגדר יין. אם כן, נשאלת השאלה, האם חכמים חלוקים על רבי יהודה גם להקל וגם להחמיר? שהרי מצד אחד אפשר לומר שחכמים רק מחמירים, וחכמים סבורים שאם הגיעו 40 יום קודם הפרק, הרי שהוא צריך בדיקה. אבל אם הגיע הפרק קודם 40 יום, הוא גם צריך בדיקה. או שמה נאמר שלפי חכמים, 40 יום זה למעשה כמות של ימים שהיא מוחלטת. וגם אם הגיע הפרק באמצע, לא צריך לבדוק, אלא עד 40 יום זה בחזקת יין. זאת בניגוד לרבי יהודה, שסבור שאם הפרק יגיע בתוך 40 יום צריך לבדוק, אבל לפי חכמים לא, 40 יום זה המדד הקובע. עד 40 יום זה בחזקת יין, לא משנה מה קרה באמצע, הגיע הפרק, לא הגיע הפרק. בניגוד לרבי יהודה שאומר שהפרק הוא קובע, בדרך כלל זה באמת להקל כי זה מעבר ל-40 יום, אבל אם הפרק יהיה בתוך 40 יום, הרי שצריך לבדוק בפרק. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל...